מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת משפטים. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. יש הטרודים כל כך בעסקיהם הגשמיים במשך ששת ימי החול, עד שהם עבדים לעבדים, עבדים לרצונם הגשמי, כי אדם זה הקונה אדון לעצמו למשך שש שנים. וגם בבוא יום השביעי, יום שבת קודש, שבו צריך לצאת לחופשי, לשבות ולנוח מכל ענייני החול, אינם רוצים לצאת לחופשי ולשחרר עצמם מאהבתם ושיעבודם לענייניהם הגשמיים, וטרודים ומוטרדים הם בענייני העולם. ועל זה באה ההוראה, הקדוש ברוך הוא ציווה, כי לי בני ישראל עבדים. עניינו של האדם הוא עבודת השם יתברך בלימוד התורה וקיום המצוות. כי לכך נוצרת, זוהי תכלית ירידת נשמתו ושליחותו בעולם. ומכיוון שזהו ציווי הקדוש ברוך הוא המחיה ומהווה את הכל, הרי בוודאי ייתן לו את הכוח והיכולת הדרושים למלא שליחותו בעולם. דהיינו שגם בימי החול, בעוסקו בענייניו הגשמיים, אינו משועבד להם, אין עסקו באופן של עבד לעבדים, אלא אדרבה משתמש בהם לצורכו האמיתי, להיות עבד לקדוש ברוך הוא. וכשבא יום השבת קודש, הוא מקדש, מבדיל ומגביע את עצמו לגמרי מענייני החול, ועסקו הוא לימוד התורה ועבודת השם. ועל ידי הנהגה הזו בעסק התורה והמצוות, יוצא האדם לחופשי מגלותו הפרטית, ועל ידי זה מקרב גם את היציאה מהגלות הכללית, על דרך שמצינו ברבן יוחנן בן זכאי, שבשעת החורבן עצמו פעל אצל מחריבי בית המקדש, שיתנו לו את יבנה וחכמיה, תורת סנדרין הגדולה, ועל ידי העסק בתורה נעשה האדם בן חורין, ובמהרה נזכה לביאת המשיח ולבניין בית המקדש, והדלת והמזוזה שהיו עדים במצרים יתגלו וישלימו את בניין בית המקדש במילואו.
כולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשאבים את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגל עצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שמוכים מפניו זה רק עליה נידח ברוח. החדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצא משביה מפחדת לפרוס כנפיה. החדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצא משביה ממאנת לפרוס כנפיה. נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים, אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשים וזה רק אנחנו עכשיו עם את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגל עצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שמוכים מפניו זה רק הלב הנידח ברוח.
הגיע הזמן להאמין שריבון העולמים נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים, אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגאל עצמו מידיו. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שבורחים מפניו זה רק עלה הנידף ברוח. ביני לנדאו, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון ב' באדר א' תשפ"ד, 11 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בבית באדר א', נכנסנו לחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כן, כן, גם אדר א' מרבים בשמחה בהחלט, והשנה אנחנו צריכים חיזוק במיוחד בשמחה, ולכן חודשיים של אדר, גם אדר א' וגם אדר ב', ובעזרת השם שנזכה ש... שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, כמו שאומרים בברכת החודש, תחילה וראש לפדיון נפשנו, ונזכה לבן ההפוכו, ונזכה ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ועיקר. ועד אז צהל מתקדם ומתקדם, והאויב מאבד ונסוג, ובעזרת השם נכנע, וככל שהדברים האלה קורים, אז גדל הסיכוי להחזרת החטופים בעזרת השם. אתמול משפחות החטופים הפגינו ביום ה-127 למלחמה, והערכה היא שהפעולה ברפיח תתעכב בגלל הרצון לתאם עמדות עם המצרים. אני רוצה לפתוח בדברים שכותב עמנואל שילו על הלחימה, ובכלל על הימים האחרונים. אין לי מושג מדוע ההתקדמות של כוחותינו בחיבוש עזה בכלל ובחיבוש חן יונס ורפיח בפרט לא יכולה להיות מהירה יותר. כן, כולנו היינו רוצים שזה כבר ייגמר, לא ברור למה הפשיטה הקרקעית לחיבוש רפיח וציר פילדלפי עוד לא החלה. אז מדוע שתיים מהאוגדות, או לא אז, אלא או, מדוע שתיים מהאוגדות שפעלו בצפון הרצועה ובמרכזה הוצאו מעזה אחרי שהשלימו את משימתן, ולא למשל הופנו להתחיל בחיבוש רפיח במקביל להשתלטות על חן יונס? האם הלחימה מתנהלת באיטיות בגלל הצורך לשמור על חיי חיילינו? האם ההתנהלות הזהירה דרושה כדי למנוע פגיעה בחטופים שמוחזקים בידי חמאס? האם הסיבות לניהול המערכה בעצימות נמוכה נובעות מלחץ מדיני מצד ארצות הברית ומדינות ידידותיות נוספות? האם ציר פילדלפי לא נכבש עד כה בגלל הצורך להימנע מעימות עם מצרים? אין ספק שאנחנו נמצאים בערפל קרב צבאי ומדיני, אבל גם מבעד לערפל הזה אין קושי לראות את העובדה הפשוטה והמשמחת. כוחותינו הולכים מחיל אל חיל, קודשים את האויב, מפרקים את גדודיו, מפילים מאות ואלפים מחייליו, משיגים עוד ועוד מידע מודיעיני חיוני, כובשים יד אחרי יד, משמידים עוד ועוד ביצורים ואמצעי לחימה. מומחים בינלאומיים ללוחמה בשטח בנוי מלאי התפעלות מקצב ההתקדמות של אוגדת הקומנדו 98 והכוחות שמסייעים לה אל מול מערכת ביצורים תת-קרקעית ברמת שכלול שעוד לא היה צבא בעולם שנדרש להתמודד מולה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, על ההתלהבות בעולם, פחות אצלנו, כן? אבל בעיתוני העולם. צהל יזדקק כנראה לעוד חודשיים שלושה כדי לפרק סופית את כל גדולי החמאס שעוד נותרו ולהשלים את כיבוש עזה כולה. אם רק נצליח בעזרת השם להתמודד היטב עם הניסיונות לכבול את ידינו, הן מצד גורמים בינלאומיים והן מצד גורמים מתוכנו פנימה, היעד מספר אחת של המלחמה, פירוק כוחו הצבאי של החמאס, נמצא בהישג יד. בד בבד, ישראל חייבת לגלות יותר נחישות גם בהשגת היעד של פירוק כוחו השלטוני של החמאס. אוכלוסיית הערים והשכונות שנכבשו בידי כוחותינו חייבת להיות נתונה לממשל צבאי ישראלי. ההספקה הדרושה להישרדותה במזון ובתרופות צריכה להיות מחולקת על ידינו, לא על ידי החמאס, לא על ידי חמאסניקים מחופשים שמכנים את עצמם אונרה. נאמר זאת שוב, ההשתאות מלהקים ממשל צבאי ישראלי בצפון הרצועה משחקת לידי החמאס ומאיימת על ההישגים הרבים שכבר הושגו. היכן שנשאיר וקום שלטוני, חמאס ייכנס לתוכו. בימים האחרונים הולכת ומתחזקת תנועת מחאה של משפחות חטופים, משפחות שקולות ואזרחים מכל גווני הציבור שמפגינים בנמל אשדוד ובמעבר כרם שלום נגד מעבר מסעיות הספקה לעזה. הדרישה להתנות סיוע הומניטרי בכך שחמאס יגלה יחס הומניטרי כלפי החטופים וישמור על זכויותיהם הבסיסיות על פי החוק הבינלאומי היא מוצדקת מעין כמוה. בכל מקרה, חובה למנוע מצב שבו הספקה שנכנסת לרצועה מגיעה לידי החמאס שמשתמש בה לקידום האינטרסים של שרידותו והמשך שלטונו. כדי שרוח הקרב וההקרבה תמשיך לפעם בלב חיילינו, חובה עלינו בעורף לשמור על לכידות ועל גיבוי ללוחמים. אסור שההקשבה וההכלה ימנעו מאיתנו לדחות דרישות שגויות שעלולות לסכן את היעד הכל כך חיוני של ניצחון במלחמה. זה לא הזמן לעסוק בהאשמות הדדיות ובניהול מערכת בחירות שבסבירות גבוהה עלולה להיות מפלגת, מעוררת מתחים, רוויית השמצות עד כדי סיכון הלכידות וחבלה במאמץ המלחמתי. הדרישה להקדים את הבחירות לגיטימית כשלעצמה, אבל הזמן להעלות אותה הוא אחרי שהמלחמה תסתיים. הקמפיין שמתנהל סביבה כעת תוך כדי מלחמה הוא גם מכוער לעתים באופיו וגם מזיק במהותו. לגופו של עניין יש לשקול אם לא נכון להמתין לתוצאות ועדת החקירה שוודאי עוד תקום לפני שאנחנו נחפזים להחליט מי מבין הפוליטיקאים שלנו ראוי לאמון ולמנהיגות על סמך מידע מאוד חלקי וקמפיין תקשורתי חד צדדי. גם את הקריאה להסכים לקבל את דרישות החמאס כדי לקבל מידיו את אחינו, בנינו ובנותינו החטופים אי אפשר לקבל עם כל הצער, האמפתיה והכאב. כפי שלמדנו מעסקאות קודמות ובעיקר מעסקת שליט, הנזק הקטלני שצפוי מקנייה לדרישת חמאס לשחרר מספר עצום של מחבלים, ביניהם הרוצחים הגרועים ביותר, הופך את העסקה הזאת, עסקה כזאת, לבלתי מתקבלת על הדעת. ומה שחמור עוד יותר, קבלת דרישת חמאס שישראל תיסוג מכל הישגיה במלחמה ותאפשר לארגון המרצחים הזה להמשיך למשול בעזה, היא טירוף שאין בעולם מדינה שהייתה מסכימה לו. הדרך לשחרור אחינו ואחיותינו החטופים היא להתקדם במלאכת השמדת החמאס עד לחילוצם במבצע צבאי, או עד שאחרוני המחבלים שעוד יישארו בחיים יציעו עסקת חילופין במחיר שיכול להתקבל. ישראל, מסיים עמנואל שילה, ספגה מכה נוראה בשמחת תורה, אבל כעת היא על סף ניצחון שאם יושג ערכו האסטרטגי, אם הוא יושג ערכו האסטרטגי יהיה עצום, ואם חלילה יוחמץ יגרם לנזק בל ישוער. למען עתיד המדינה, למען עתיד ילדינו ויכולתם לחיות במדינה שטבח שמחת תורה לא יוכל שוב לקרות בה, יש לדחות את הלחצים מבחוץ ומבפנים, להישיר מבט ולהתקדם אל היעד של השמדת החמאס. כוחותינו בח'אן יונס וברצועה כולה חותרים ומתקדמים לשם יום אחרי יום, צעד אחר צעד. לנו נותר לתמוך בהם בתפילה לאלוקי מערכות ישראל, בעידוד, בעזרה למשפחות שבחזית העורף, ולא חלילה להפריע להם בפירוד ובחלישות הדעת. אז זהו, עד כאן בשביל הפתיחה של השבוע הזה. עכשיו 7:20, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אז הבנו מה צהל צריך לעשות ומה צריך לא לעשות באופן כללי, כן? אני לא מדבר פה עכשיו בדיוק על המתווה המדויק בתוך רפיח, אבל באופן כללי את הכיוון הבנו. אבל עכשיו בואו ננסה להיכנס לעומק העניינים, לעומק השיח, מי מניע אותו ולמה. והדס צורי, אחת הקולות המרתקים בימים אלה, ובכלל לא רק בימים אלה, היא חוזרת בתשובה מקיבוץ מעגן מיכאל, אגב עדיין גרה בקיבוץ שבו היא גדלה, והיא מתבוננת מנקודת המבט הזו שלה למציאות, והיא כותבת כך. היא פותחת בדברים שאמרה תת גונדר בדימוס בטי לאט, היא לשעבר הייתה ראש מערך המודיעין של השבס, והיא מכירה מקרוב מה שנקרא את יחיאס סינואר, הוא היה תחתיה בכלא והיא פגשה אותו, ויש לה, יש עוד סינואר רבות, והיא אמרה ככה: יחיא סינואר חולה על התקשורת שלנו, הוא עוקב אחריה, ניזון מהתקשורת ומשתמש בנגדנו. בטי לאט הסבירה שסינואר אובססיבי לתקשורת הישראלית ושואב ממנה את הידע שלו על הלך הרוחות בישראל. דווקא מכיוון שסינואר לומד על החברה הישראלית דרך תקשורת המיינסטרים, יש מרכיב משמעותי מאוד שהוא לא מכיר ולא לוקח בחשבון, וזה גם מה שמביא אותו לעשות טעויות אסטרטגיות משמעותיות. המרכיב הוא שאותו סינואר לא מכיר, הוא הרוח הלאומית והאמונה היהודית שלא מסוכרת ולא לא מתווכים אותה בתקשורת המיינסטרים הישראלית. מדוע תקשורת המיינסטרים לא מתווכת לקהל שלה את הרוח והאמונה המהוות מרכיב כל כך משמעותי במערכה הנוכחית? כשאור אלר, כתב חדשות 13, יצא לאחרונה לרחוב כדי להבין את יחס האזרחים לתקשורת, הוא הופתע לגלות שהאזרחים כועסים, מאוד כועסים. אור אלר העמום ניסה להסביר לעצמו את מה ששמע, ולבסוף הגיע למסקנה שנתניהו מסית נגד התקשורת, ולכן הציבור עושה ממנה שעיר להזזל. הוא אמר, זה מאוד כואב לי לשמוע, כאן בלב כואב לי, כך הוא אמר לבני שיחו. מדוע אור הלר לא חשב לעשות חשבון נפש, ולו הקטן ביותר, מדוע לא העלה על דעתו שאולי יש בעיה בתקשורת? אחת התשובות המרכזיות לכך, כמו גם לחוסר היכולת של התקשורת לסקר את רוח העם, היא שהתקשורת הישראלית המיינסטרימית, שהיא שמאל מובהק, חיה בעולמות של רגש ולא של לוגיקה ועובדות. זאת גם הסיבה שאנשי התקשורת, האמונים על ביקורת נוקבת וחריפה, נפגעים מאוד כאשר הביקורת מופנית כלפיהם. אור אלר באמת ובתמים מופתע לשמוע את מה שאמרו האזרחים, והוא גם באמת נפגע. אלא שבמקום לקחת את מה שנאמר גם למחוזות של הסקת מסקנות, הוא נשאר במקום הרגשי והפגוע ואף נותן לו תוקף והצדקה. באולפני התקשורת בישראל שולטים בעיקר רגשות שהעיתונאים עסוקים בלהצדיק ולחזק באדיקות. אנשי תקשורת המיינסטרים מתקיימים בטווח המצומצם של מסגרת רגשית שמתוכה הם מפרשים את המציאות, ולתוכה הם גם מכניסים את הציבור שצופה בהם, ובכך מנתבים אותו למרחב מצומצם של אקסיומות רגשיות שכל הכופר בהם נתפס כאיום על המחנה. אחת מהאקסיומות האלה, מהנחות היסוד, מהקביעות האלה, היא למשל היחס לנתניהו כמייצג של הרוע המוחלט ולמצביעים שלו כעדר נבער ומוסת. זהו דגל אדום שבכל פעם שהוא מונף, רגשות התיעוב והזעם המוחלטים מופעלים מיד. כל מי שמעז לרמוז שנתניהו ותומכיו אינם הדמון שעשו מהם, חוטף כיתונות של לעג ובוז. הנחה או קביעה רגשית נוספת של השמאל היא שרוב הערבים רוצים לחיות איתנו בשלום. הקביעה הזאת אמורה להביא את המחנה לכלוא את רגשות הזעם והנקמה המוצדקים למול מעשי טבח של אויב מוסלמי ולהתבייש ברגשות האלה. תחושת האשמה והבלבול למול האויב הכרחית כדי שהשנאה תופנה למאבק במי, באיזה אויב, הימין. או הדתיים או החרדים, כן, השבוע עסקו בעיקר בחרדים והגיוס שלהם לצהל. שבוע קודם או כמה, חצי שבוע קודם, האויב היה הציונות הדתית. עוד הנחת יסוד, עוד קביעה רגשית שהשמאל טיפח במהלך השנים, היא תחושות של תיעוב וזלזול בפוליטיקאים, בעיקר מאלה מהמחנה השני. הזכור המונח פוליטיקה מפעיל מיד רגשות דחייה ובוז. וזה באמת חלק מקמפיין כזה שפוליטיקה זה רע. למה? כי הפוליטיקה היא הרי, למה הם מנסים לפגוע בפוליטיקה ובפוליטיקאים? כי הם נציגי העם. אני לא אומר, ואני מניח שהדס צורי גם לא טוענת שהפוליטיקאים מושלמים, אבל עצם זה שמתאבים את הפוליטיקה והפוליטיקה הקטנה ומדברים נגד הפוליטיקאים, הדבר הזה הוא כדי לפגוע בעצם בבוחרים של הנבחרים האלה. במשך שנים הצליח השמאל לשלוט על התודעה הציבורית דרך ליבוי רגשות שמשרתים את תפיסת עולמו. כשהרגש שולט, הציבור נשלט. ליבוי הרגשות נעשה דרך תקשורת, כמו גם דרך ספרות ותרבות. פרופסור נורית גוברין, מרצה לספרות עברית, אמרה פעם בהרצאה כי בספרות העברית האיכותית לא יימצא מי שיספר על הטוב שבחיים, כיוון שזה לא מעניין ולא עמוק. אם רוצים עומק ותחכום, חייבים לספר על הסבל, על הקושי, על המצוקות. שם מצוי העומק האמיתי של הנפש. השמאל כתפיסת עולם בז לאופטימיות ולשמחה. מי שאופטימי ושמח מוצג כשטחי וכחסיל. כמו כן, מבחינתם אין אלוקים חלילה. השמיים ריקים, לכן כל מה שיש לאדם הם הנאותיו הגשמיות, מחשבותיו והגיגי ליבו. אדם בתוך עצמו הוא גר, כתב אייקון השמאל הקלאסי, שלום חנוך. לפעמים סופה עוברת, ביתו נשבר, אדם גם לעצמו הוא זר, אדם בתוך עצמו נסגר. לפי תפיסת העולם הזאת, אין במציאות שום דבר נצחי להיאחז בו, מלבד עומק הייאוש והגיגי הדיכאון. הם, ברוך השם, איתנו לנצח, ולכן בכל מה שמצליח להסב עונג רגעי, יש לאחוז מהר, לפני שיעלם. תפיסת העולם הזאת, גם היא מסגרת של קביעה, של אקסיומה רגשית. וממשיכה הדס צורי בניתוח העמוק שלה, של התקשורת וגם של התרבות הישראלית, הרוח היהודית היא הפוכה ומקדשת שמחה ומחשבה חיובית. הן אלה שיוצרות מציאות, מביאות להארת פנים מלמעלה ומשברות גדרות ומחסומים. אגב, הן מביאות קודם כל להארת פנים מלמטה, למאור פנים לאנשים, לשמחה. פחות רואים את זה אצל מי שצורך את התרבות ואת הדכדוך והדיכאון והמלנכוליה. עבור חלקים גדולים בתקשורת של השמאל, כאשר הם רואים חיילים רוקדים עם ספר תורה בחאן יונס, אז זה משהו שהם לא מתחברים אליו, אפילו מאיים עליהם. זו שפה רגשית ותודעתית שהם לא מבינים ולא מדברים בה, ולכן מתעלמים מקיומה. ההתעלמות הזאת מביאה אותם לייצר תמונת מציאות מעוותת שהעיקר חסר בה, והעיקר הוא רוח העם. מתוך חוסר היכולת להבין את הרוח הזו של הציבור, השמאל מנסה לעקוף את הציבור ולהתעלם ממנו. הם קראו לנתניהו לך והתעלמו משני מיליון מצביעים שבחרו בו, ועכשיו הם דורשים הדחה עכשיו, מבלי להתחשב בתמיכה הציבורית הגדולה שעדיין יש לראש הממשלה. כעת, כאשר רוח העם מתחזקת והתביעה לניצחון מוחלט בעזה ובשאר החזיתות מתעצמת, הניסיונות לכפות על הציבור מדיניות שמאל מתחזקים אף הם. התקשורת הישראלית לוחצת לסיום הלחימה, מייצרת תודעה של תבוסה ומבקשת להביא לעסקת חטופים מופקרת. הממשל האמריקאי מגביר גמו את הלחץ על ממשלת ישראל לסיים את הלחימה ולהקים מדינה פלסטינית. הלחצים על נבחרי הציבור והסכנות הנשקפות לנו מהם הינם מהגדולים שידענו. בשביל לנצח את הסכנות חייבים למנף את ההתחזקות של הרוח. מנהיגי ציבור ומובילי דעה בימין מחויבים להתעורר ולרתום את הציבור לתודעת ניצחון וצדקת הדרך. ככל שתחוזק הרוח היהודית ותתעצם, שונאי ישראל יהיו כסומים באפלה מבחינת הידע שלהם על החברה הישראלית והיכולת שלהם לנצל את חולשותיה, וגם הלחץ הפנימי יאבד מאחיזתו. הציבור האמוני נמצא, והיא כותבת, הציבור הימני והלאומי, אם אני משתמש בלשון שלה של הדס צורי, שוב חוזרת בתשובה ממעגן מיכאל, חבדניקית היום, והיא אומרת, הציבור הימני והלאומי נמצא במקום הנכון, אבל המנהיגים שלו לא מדברים אליו ולא רותמים אותו למלחמה בכוחות שמבקשים את רעתנו. מנהיגי הציבור מנסים לשדר שהם שולטים במצב ולא משקפים לציבור את הסכנה האמיתית שבפניה אנחנו עומדים. בלי הכוח של הציבור, אי אפשר לנצח את המערכה. אז מספיק עם מידור הציבור והרדמתו, הוצאו אל העם, תשקפו לו את האמת. התודעה של הציבור לא יכולה להיות מטושטשת. במאבק האיתנים הזה על גאולת ישראל, דעת הקהל היא זו שתכריע. עם ישראל רוצה לנצח, ולשם כך יש לגייס אותו מבחינה תודעתית, להסביר לו את הסכנות, לחזק את רוחו. על מנהיגי הימין להתעורר, להשתמש בחנפי הרוח שהציבור נותן להם, ולנצח את המלחמה. יפה, הדס צורי, אגב מי שרוצה לקרוא, לראות בעיניים את המאמר, את הניתוח העומק שלה, אז אני אשמח לשלוח לכם בלי נדר בדואר חוזר, הכתובת שלי כאמור ידידיה מאיר ב-gmail.com. ועכשיו לאומן גדול שהוא לא מלנכולי, בכלל לא, והוא לא מתבייש להיות שמח ומשמח. הנה אברהם פריד עם השיר החדש שלו, עם החידוש שלו, שר לכבוד החיילים, לחיילים ועם החיילים. כזכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלינו, ומבור גלות דלינו והעלינו, לנצח על מלאכת בית השם. והשיר הזה מתחיל בברכת כהנים של אברהם הכהן פריד.
עלינו כאן זכות אבות יגן 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 עלינו כאן זכות אבות זכות אבות יגן עלינו כאן זכות אבות יגן 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 עלינו אהי נצח ישראל מצרותינו גאלינו ומבור גלות אלינו דלינו והלינו אהי נצח ישראל מצרותינו גאלינו ומבור גלות אלינו דלינו והלינו אהי לנצח השם לנצח 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 המלך בית השם
זכות היבות, יגן עלינו אברהם פריד, העיבוד הוא של יובל סטופל, והבטחתי לכם שנשמע את הביצוע עם ברכת הכהנים לחיילים בהתחלה של אברהם הכהן פריד, ושמענו גרסה מקוצרת, אז בואו נחזור להתחלה, להתחלה, איך בגרסה הארוכה, זה גם קליפ יפה של אברהם פריד עם החיילים, איך הוא מתחיל בברכת כהנים.
וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונב לימר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואיר אדינוי פונו ואילך ויחונקו יישא אדינוי פונו ואילך וישם לך שלום צמו את שמי על בני ישראל ואני אבוא לכם
פה השיר מתחיל מההתחלה וכבר שמענו ומה שטוב בשיר הזה שגם אחרי שהוא מסתיים וגם אם נשדר אותו פעם ופעמיים בראש הוא עוד ממשיך להתנגן שוב ושוב לנצח לנצח אז בסדר אפשר לצאת להפסקת פרסומות 7:38 ומיד אחריה נמשיך
עכשיו איתכם התעוררות תוכנית בוקר ידידיה מאיר
חזרנו, עכשיו 7:41, יש שיר חדש יחסית בין כמה שבועות, שיר מקסים, מבריק, פשוט, גאוני, בקיצור מוטי וייס, ואני מחכה מאז שהוא יצא לפתוח איתו את השבוע, הוא נקרא שיהיה שבוע טוב יותר, ציפייה בבקשה מינימליסטית כזאת, ומאז שהוא יצא, כן, מוטי וייס זה האיש שהביא לנו את מחשבות טובות, דיבורים טובים, אחד השירים שגם בימים אלה כוחותינו מתחזקים ממנו. ועוד כמה שירים, לא, כן, על אבא לא שואלים שאלות, ואיך זה נקרא, שאומרים תודה על הדברים, על כל הדברים הקטנים, וכולי וכולי, שירים מקסימים כאלה, שהם גם פשוטים כאלה, הם נראים שירים לפעמים מגן הילדים, ובאמת הילדים אוהבים אותם, אבל יש בהם מסרים מאוד, מאוד עמוקים, ומוטי וייס הוציא שיר חדש שנקרא כאמור שיהיה שבוע טוב יותר, עם קליפ גאוני שמתכתב עם השיר, עם השיר האחרון שלו שנקרא לכבוד שבת קודש, שזה בכלל שיר נפלא שמראה את את כל הלחץ של יום שישי ואיך רגע לפני שבת יש מתח בבית ולפעמים דברים נשרפים ונשבר משהו על הרצפה בדיוק רגע לפני שבת, אבל הוא אומר הכל לכבוד שבת, גם זה לכבוד שבת, שיר שמומלץ להרגעה בימי שישי עם הפנים לשבת. ועכשיו השיר למוצאי שבת ממשיך בעצם את אותו שיר ואת אותו קליפ, גם אותם חלק מאותם דמויות, והנה יש לנו הזדמנות בתחילתו של שבוע כזה שבעזרת השם מתחיל טוב יותר, השיר החדש של מוטי וייס, שבוע טוב יותר.
אליהו הנביא זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. אליהו הנביא זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. כל הפחדים וכל הלחצים שיחפשו מקום אחר, כל האכזבות וכל המכשולים לא יופיעו כאן יותר. כל ההתלבטויות וכל השיקולים לא יהיה ספק יותר. כל החידושים יבואו לשלום, יהיה שבוע טוב יותר. בכל הרחובות יראו רק חיוכים, וזה יהיה סיפור אחר. השבוע ייפתחו שערי הלבבות, יהיה פשוט הרבה יותר. כסף וזהב ומחוג השעונים
לא יסובבו אותי יותר.
שפע וברכה ועוד צורה טובה עלינו ועל כל עם ישראל. אליהו הנביא זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. אליהו הנביא זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. שבוע של שמחה, שבוע של בריאות, שבוע של מזל, שבוע בלי טעות. שבוע של שלווה שנדעו לקו זכות, ברכה ופרנסה שהסתדר בקלות. יבא בבא בבא בבא, 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 יבא בבא בבא בבא. זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. זכור לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר.
אמן, שיהיה שבוע טוב יותר. לא דיברנו על הדירוג, דירוג האשראי של ישראל, הדירוג של מודי'ס. אולי התגובה של שר האוצר מסכמת את זה יפה. הוא אמר, הודעת מודי'ס על הורדת הדירוג לא כוללת טיעונים כלכליים רציניים, והיא מהווה כל כולה מניפסט פוליטי מבוסס תפיסת עולם גיאופוליטית פסימית ומופרכת, שמשקפת חוסר אמון בחוסנה הביטחוני והלאומי של ישראל, וככל הנראה גם חוסר אמון בצדקת דרכה של ישראל מול אויביה. מודי'ס לא מסוגלת אפילו להגדיר בהודעה שלה את החמאס ואת החיזבאללה כארגוני טרור, ורומזת כי הייתה נמנעת מהורדת הדירוג לו רק ישראל הייתה מקבלת את מתווה ההתאבדות שמוצא לה מצד גורמים בקהילה הבינלאומית לעצור את המלחמה ולהקים מדינת טרור ערבית בעזה וביהודה ושומרון. אנחנו לא יונקים את עוצמתנו הלאומית, הביטחונית, החברתית והכלכלית מאיך ששופטים אותנו בעולם, אלא מאמונה עמוקה בצדקת הדרך שנשענת על עבר מפואר של אלפי שנים ועל מחויבות לעתיד מפואר עוד יותר, גם הודעת מודיס לא תערער זאת ולא תחליש אותנו במלחמה על עצמאותנו ועל ריבונותנו בארץ מולדתנו. וואו, איזו תגובה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ברורה, נוקבת ולא לא מתקפלת מול המניפולציות של הפוליטיות והאידיאולוגיות של מודיס. פחות התלהבתי מהכניעה שלו, הוא פחות היה שם גאון יעקור וביטחון בצדקת הדרך, כשהוא הצטרף לקמפיין שאנחנו יודעים, אם אנחנו קצת מתעמקים בנושא, מי מעורר אותו עכשיו ומה האינטרס שלו לשסות את הציונות הדתית עכשיו, בימים אלה בחרדים על שאלת הגיוס. שאלת הגיוס, סוגיית הגיוס היא סוגיה מורכבת, צריך לדון בה, זה נושא רציני ועמוק ומורכב ולא פשוט ודנים בו, אבל דווקא בימים אלה, דווקא במלחמה, דווקא בימים אלה שיש חיבור כל כך גדול בין החרדים לציונות הדתית, דווקא אז לבוא ולסכסך ולדבר על מתים וכולי, יש למישהו עניין לסכסך אותנו אחד בשני, עניין אסטרטגי, עניין פוליטי מובהק, הוא די ברור, בצלאל סמוטריץ' מבין אותו היטב, אבל הוא בחר ללכת על להצטרף ברכות, כן, לקמפיין נגד החרדים, אחי החרדים, אנחנו רוצים אתכם, אוהבים אתכם, חסרים לנו. הצטרפת לקמפיין של השמאל שלפני לא שבוע, לפני חצי שבוע, תרגל את האויב בדמותך, בדמות מצביעיך, המתנחלים. וחצי שבוע קודם קרא לציבור גדול שמתכנס בבנייני האומה וחולם ורוצה לחזור לגוש קטיף, הפך אותו להזוי ולמטורלל ולמשיחי ולרוקד על אדם. אז אתה מבין את האירוע הזה, אתה מבין מי מנסה להפוך אותה, לעשות את הימין, פעם זה הימין, ואחר כך החרדים, ואחר כך שבוע אחרי זה שוב חוזרים לימין ושוב לחרדים, ואסור לתת לגורמים האלה לפלג בינינו, בטח לא במלחמה, ועל סוגיית הגיוס צריך בהחלט לדון, ויש הרבה מה לדבר. טוב, נסיים כמנהגנו ברב קוק, עם החזון שלו, השיר שנכתב לפני כ-100 שנה, ומדבר על על הנביאים, על נבואות הנחמה שעוד התקיימו מאז שהשיר הזה נכתב, ישמח ליבי. נבואות רבות כבר התגשמו, זכינו בדור שלנו, ונבואות רבות עוד התגשמו. אז הנה, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולוי אבי לי אבי את אליהו הנביא אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא וניחומים ימלו כליותיי וססון ידע שאין עצמותיי ומציון תבונה תנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא מגלות לקראת רוב ממחשך אצל האור ומארץ מפליה והרמור ולמרום הרים עם אנקבו ומבשר טוב יניס כל הצבי כל הצבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ובניי נפוצים בעברים יאספו יחד לעדרים וירונו בראש הרים ללקט כל
המגזרים אל ארץ תאמין תאמין ואנחי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו
גנות תלחין את מילותיו של הרב קוק, חלשים נדכאים ימלאו גבורה, סוכה נופלת לחומה בצורה ועלובת נפש בשמחה אזורה ולישראל יאמר אורה אורה ואז ישוב ופרח לבבי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר יום ראשון, מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר ועוד כ-23 שעות. בוקר טוב.